חזקת הבתים, אז אפשר להיות בישיבה לעשר שנים לעשות את כל הסידור, ואף פעם לא לפגוש שביל דרייתא. פשוט מתאים. אז זה סוגי אחרת, ספק דרייתא לכולם. אתה לומדים, לא לומדים, זה לא נמצא בשום מקום. שם אין בעצם שום גמרא מסודרת, כאילו, זה יותר סוגיה של הראשונים, ואתה שואל פה משנה סוגיות. אבל זו הסוגיה שיש דיון בגמרא, אבל זה איזשהו, לא יודע, כאילו, מקרה הזה, שלא נמצא בשום פרק ש... שלומדים ישיבה. אוקיי, אז בואו נסתכל. יש סוגיה אחת בכתובות. מה שואלת, כאן, למד אמר, שמלמד דרייתא, למה כופים? כל הסיפור הוא מצווה על פירון ברכת מצווה, אז מי שאומר, לא רוצה, לא מעניין אותי. אני לא מתחבר ל... מצוות פירעון חובות. אז מה קורה? אז כאן, אז בואי שואל, אז בואי אומר, אין הכי נעים, לא כופים על המצוות. אז בואי, אני רק רוצה להתמקד קצת בדברי תעשות שנותן פירושים שונים לתוך השקל ותאי בגמרא. הפשיט אולי בכופים. זה תמיד היה פשוט בגמרא של כופים. די, איקה נוטה בערכן, לא ניכנס ל... כמובן, גם נצויה, כמובן, אף אחד, אפילו כשלומדים קוד שלא לומדים ערכים, כשלומדים ערכים לא לומדים את דיני ממונה, גם פעם לומדים קוד שלא לומדים קודשם. אוקיי, אבל יחד כמה, לא ניחו לה למדת מצווה מי, אבל פשיטו דקופין, מה שייך לקרות המצווה. אז כאן, תוספות בעצם מגביל את הקושי לקושי לשוני. כלומר, ברור שקופין, הגמרא רק מתקשה להבין אם כופים להם קוראים לזה מצווה. כלומר, אין אב מין אמיתית שלא כופים. הגמרא קצת התקשרה שהביטוי של מצווה משתמש שזה חייב להיות דבר ש... כמו שאמרתי, מתחברים אליו.
למה
כופים
על הסדקה וכופים?
אז זו התשובה של הגמרא. גם הסוכה כופים. אינם יש לו מדבר מיניהם, כופים עם לאו, ואף על גב דפשיטי ללכת אין טוב מגדול לנזקקים, הנימיר לי איך דלא אמרו לא ניחלן למבן מצווה, אבל איך דאמרו מי? תירוץ השני, שברור שמוצאים מידו, שנזקקים, במקרה שהם לא הביאו התנגדות. אבל אם הם הביאו התנגדות, אז היה הב מין שלא, כמה שמונות שגם על זה כופן, אינם מתעולד מאותות בגוי. התירוץ השלישי, שהבור שכופים מהסוגיה בערכן, כאן נגמר, זה קשור למהלך הסוגיה לפני כן, שדיבר על מי שאומר אני, נכון, אני נוהג במרצדס, אבל זה של אבא שלי. מודאג לשון כל הנכסים על אנשים אחרים כדי שלא ניתן לתבוע אותו. זה מהלך מקובל אצל כל פושטי רגל שחייבים המון כסף, אז פתאום כל הדברים שהם נוהגים בהם וכל הבתים הם שייכים לאמא שלהם ואחות חורגת. כאן, אני אסביר לך מה מפעילים בתוך הסוגיה. כי בואו נגיד ששיבוד עליו דרייתא. אז מה? אני לוקח הלוואות, אני לא צריך לשלם? וגם כן, התשובה שכמובן, זה גם כן מפעיל, לא רק, זה היה חצי צרה אם היה מדובר רק בשאלת הגמרא, אבל מה מסקנת הסוגיה? שקופים כמו שקופים מהסוכה. זהו, באמת? כלומר, אין חובה בין אישית, לקחתי כסף, אני לא זה מצווה, זה דבר קדוש, כמו שאני מניח תפילין כל בוקר, ככה אני צריך להחזיר חובות. אין משהו מול האדם השני? אין לו זכות לקבל את כספו בחזרה? אז השאלה גם כן קצת בהרמינה, וכמובן, אני לא יודע אם זו שאלה יותר קשה למסקנה, אבל זה גם כן, זה בוודאי מעיק כשלא כך משתמש שהמסקנה חוזרת בה. אז כך, אם אני הולך לפי תירוץ הפירוש הראשון, שבעצם כל הבעיה הייתה לגבי בעיה לשונית, האם כופים הולך עם הביטוי מצווה. אז כאן היה מקום לפרש או שמצווה היא גם כן, זה לא מצווה בכל מקום, זה מצווה ממונית שיש לו היבט של הצד השני. וכאן יש כאן איזשהו בעיה אם קופים או לא. אז זה היה מגמד או מצמצם את התוקף של, של הסוגיה הזאת. ואולי המקום להגיד שנכון, המצווה כאן יש לו משמעות קצת שונה ממצווה בכל מקום, וזה מצווה בין אישית. וכל הדיון כאן בעצם על הנואנסים הלשוניים, האם כפייה וביטוי מצווה הולכים ביחד או לא. לגבי דבר השני, שאתה פשוט שער בערך אם מדובר כשהוא לא מביע התנגדות. כאן מדובר שהוא מביע התנגדות. זה לא בדיוק מרשים אותי, כלומר, להגיד ש... טוב, אם אני רק גובה כשהוא לא מתנגד, זה לא בדיוק גבייה, זה איזשהו ברירת מחדל של התנדבות מצידה. זה כמובן מאוד משפיע על שבעצם אין חיוב. כשאני אומר, יש חיוב, אבל אם כן אתה לא רוצה. אז איזה מין חיוב זה? זה לא בדיוק חיוב. כמובן, מתוספות כאן משמע אבל שיש צמצום אחר, שכל השאלה זה רק לגבי יתומים. ואולי מי שלקח את הכסף, יש דיון אחר. אז באמת הדיון כאן בתוספות, המגבלה שהוא מציב הוא לא משהו, אבל מתוך דבריו משתמש שהוא רואה את כל הסוגיה כסוגיה שלא מדברת על הלווה, אבל על יתומים. אולי יש להם נכסים, אבל הם לא לקחו את הכסף מיסודה. וממילא יש יותר מקום לדון, יש יותר פתיחות להגיד, אבל ברור, מלווה לקח, הלווה שלקח כסף, על זה אין לדון עם קופים או לא קופים. לגבי תולם אותה בגוי, כאן מה זה אומר לנו האם החיוב כאן זה בדיני ממון או לא? יש ראשונים שאומרים שתולם אותה בגוי זה לא אפקטיבי מבחינה ממונית. כלומר, אדם שבא והוא מלא בבית מלא מחשבים חשמליים חדשים הם מחשבים חדשים ובא ברחוב לגבות ואז אומר הם לא שלי. אז יש ראשונים שאומרים בצורה מפורשת שאני לא, התנה הזאת בדיני ממון לא קיים ויש חזקה שכל מה שתחת יד אדם הרי הוא שלו. אני לא לגמרי בטוח וגם כן יכול להיות שיש איזשהו אולי יש איזשהו סיפור כיסוי לזה, זה לא דבר שמשתמם מסוגיה שזה משהו, שזה תקף, שמקלים אדם שתולם אותו בגוי, לא מתוחכם עליו, אומרים שזה דבר רע וזה פוגע, אז משתמם שזה איך אולי נגביל את זה, נגיד זה רק במקרה שיש לו איזשהו עמלה, שיש לו איזשהו חשבוניות שמוכיחות שזה לא יודע מה, קול או עדות מסוימת או יש שונים שמגילים את זה אולי שהחפצים נמצאים בהפקדתו של גוי, אפשר להבין שזה משהו יותר רציני. אם נגיד שזה יותר רציני, אז הגמרא בעצם אומרת, בדיני ממון, הטענה הזאת מתקבלת, אבל מצד מצווה הוא צריך לחפש דרך להוציא את זה, באמת לממש את זה.
כאילו, אם אתה אומר שזה לא, שאין לזה תוקף
מבחינה אמונית, אז אתה מבטל את השפעה. אז כן, אז מה, אתה מעט הגמרא. אז נכון, אז או שאני מקבל, אז אני אומר, לא, זה נשמע כמופרח, אבל מוצא מחבר עליו הראייה, או שאתה אומר, זה רק הגמרא שדיברה על תולה מאותה ונחרי, אולי זה מקרה מסוים שיש סיבה לחשוב שזה של הנחרי. בסדר, אוקיי, זה לא כל מקרה שאדם נוהג במרצדס ואומר זה לא שייך לי, זה לא שייך לי וזה לא שייך לי. בסדר, זה אני מבין. אבל במקרים מסוימים זה כן קביל. אז באותם מקרים, איך שלא נגביל את זה, איזה הוקמתה שנגיד תול המעטב בנחרי אפקטיבי, זה יהיה אפקטיבי מול הטענה הממונית, אבל נטיל עליו עדיין איזושהי חובה אישית שזה שהוא איך שהם מתחמק מדבר שהוא בעצם יש לו איזשהו יד בו שנחרים משאיר את זה אצלו, אז הוא אמור ללכת לנחרי, כאילו נאמץ או נחשוב שזה איזשהו מקרה של שותפות. רק לגבי ממון, אולי הוא יכול לשבת בחיבוק לידיים להגיד רשמית זה על הנחרי שהוא נותן לו להשתמש בו, אבל מבחינה חובה אישית כמצווה, כאן הוא חייב לתמץ ללכת לנחרי ולהגיד לו להעביר בעלות על החפצים שבין כל נשארים אצלו. נגיד משהו כזה, שאז בעצם מדין ממון, התול למותיו בנחרי אפקטיבי, אבל מצד המצווה לא. כמובן, דברי תוספות מאוד מאוד קצרים, קשה לדעת על מה בדיוק למה תולה מעלותיו, למה זה מונע כפייה רגילה ומאפשר כפייה למצוות, שורה מאוד קטנה בתוספות, אולי אם זה הסבר, אז זה יהיה חביב. זה יהיה באמת נפתור אותנו ונוכל לפרש את הגמרא שבעצם יש איזשהו דרך שיש פתרון לבעיה הכלכלית, שמבחינה כלכלית אין כאן בעיה. מדובר בחפצים שגוי ישיר אצלי ולא אכפת לי שהם נשארו אצלי. מבחינת הבעלות אני השארתי את הבעלות בשוט נחרי, למרות שהוא מוכן להקנות לי את זה. אבל עד רב אני נשאית את זה כדי להתחמק מהבעלי חוב. אבל מבחינת החיוב האישי שלי, מצד מצווה, אני עדיין חייב לעשות מאמצים אנחנו יקנה לי אותן חפצים, ועל זה אני אומר שכופים על כל המצוות. כמובן, אולי זה יותר מדי על שורה אחת בתוספות. אינני יודע, אני חושב שזה הסבר סביר בתוספות, והסברים אחרים לא כך נכנסים. אז אני מציע את זה, אז בעצם אני מסתכל על דברי תוספות בכלל מיותם, ויש איזשהו פתחים לחשוב שהגמרא מדברת במקרים מיוחדים שצריכים לסמך על פירון באכול מצווה, אבל במקרה קלאסי שמה ולווה אין ספק, וזה לא רק כפייה כמו מצוות, זה כפייה בין אישית. אז ברצת הגמרא משתמע שכופים רק משמצווה, דבר שאני מאוד מאוד מתקשר להבין אותו. בתוך דברי התוספות יש גם מסוימות שמגבילות את הסוגיה, וניתן לשמר על, אני חושב, קו בסיסי שאני חושב שהוא סביר, שבחיובים כלכליים לא צריכים להסתמך על מצוות כמו סוכה ועל כפייה כמו סוכה, וגם אם נגבה שאני יודע סיבות מסוימות שלא נכפה על מצוות סוכה, עדיין נגבה חובות. מה בדיוק מה המקור? רש"י אומר הן שחצדק, תרס וכל מי שאני מקשים, לדעתי נלך אחד לאחד, אני לא כל כך מתרשם מהשאלות של תרספת. אז רש"י אומר הן שחצדק, תרס ומקשה, יש סוגיה להלן שהן שחצדק. זה מחוסרי אמונם, כלומר מישהו הגיע לאיזושהי הסכמה, לאיזושהי עסקה עם חבר, אבל לא עשו קניין, ואז מישהו הציע לו 50 שקל יותר, והוא רץ אליו. אז הגמרא אומרת שזה מחוסרי אמונה, בגלל אין שלך צדק, אז אתה עושה מקשה על זה. אז נכון, שם אין, בכלל לא קופים על מחוסרי אמונה, אבל מי אמר שלא יכול להיות דרמות שונות? במקרה שיהיה מישהו נתן לי כסף והתחייבתי מולו, אז ההין שלי צדק זה בר כפייה, ויש רמות נמוכות של להיות בסדר, זאת אומרת שזה לא דבר שבטן ייכנסו את הפה. כלומר, יש התחייבויות מסוימות שמוצקות מספיק שבטן יקפו את זה, ויש התחייבות שאתה כלומניק ואני בז לך וזה לא יפה, אבל בטן לא בהכרח יכפה. לא חושב שזה בדיוק מפתיע, וכל ההתחייבויות זה באותו רמה שאו כולם קופים או לא, אף אחד לא קופה. למה? יכול להיות שיש גישה בסיסית להיות בסדר, על חריגות מרחיקות לכת נכפה, ועל חריגות בכל מרחיקות לכת לא נכפה. לא הבנתי מה בכלל הבעיה. טענה אחרת של הראשונים, ומצאתם בשם טרס, לא נמצא בסטרס בפנינו, שבשעת הלוואה הוא מתכוון להחזיר. כלומר, הוא לא שיקר. שבשעת שעה שהוא אמר, אני אשלם, הוא התכוון כך. זה רק לכאן מעשה אחרי שבא מועד לשלם, שאז הוא יש לו חשב שני. האמת היא שיכול, אני גם כן לא, השאלה הזאת אני גם כן לא כל כך מבין. יש מקרים מסוימים של שקר בשעת הלוואה, ויש מצוות, נגיד כמו צריך שפתח תשמור בנדרים, שזה בדיוק זה, שזה לא רק שבשעה שאני קיבלתי על עצמי שזה שקר, התכוונתי, ואז בסוף אני גם כן, אם יש לך עוד צדק, לעשות את ההן צדק, ולעמוד מאחורי הדברים שלך, לא רק שלא לשקר בשעת המעשה שאתה משקר, אבל גם בדיעבד, לעמוד בהבטחות שלך, לא גם כן, זה לא מבין את הבעיה. הראשונים, זה הקופים, אתה עושה שונים אחרים סבורים שזה מהפסוק בקיטייץ, ולגבי משום יש שאתה נושא בו יוצא לך עבוד החוץ. כאן אני שואל, וגם פירון ברחוב מצווה, איך אני רואה את זה? האם אני רואה את זה רק כחובה כלפי, איזושהי חובה ממונית, חובה ממונית, או איזושהי חובת גברא? באמת, אני חושב שסביר להניח שזה שניהם. ניתן לדבר על חומרות משני הצדדים, כמו שאמרת, אני חושב שסביר להניח שכל החומרות נוגעות. אחד יכול להיות שזה קשור עם גבייה וכפייה. כמובן, נגמר בסוף, נכון אומר שיש כפייה אחרת, נראה אולי עדיין יש נפקמין, יש גם כן כפייה במצוות. לגבי חומר, מצד הגבר, שיש חובת גבר, זה יכול להיות, זה דבר ש... מה קורה? אדם אין לו כסף, אבל הוא יכול להשיג, הוא יכול לעבוד. אם הוא יכול להגיד, תשמע, אין לי כסף, אז תגבי אני, כי תשאר לי כסף, מה שלהם לך, מה יש, מה אתה... אז הבטחתי לך את הכסף, בסדר, אז אתה תחכה עוד חודש, מה קרה? האם יכול להיות שאולי נגיד שמבחינה חובה ממונית, אם אין לאדם כסף אין חובה, אין דרך, בוודאי שאין דרך לבית לכפות, אבל אולי נגיד שדווקא אם זה חובה אישית שהוא חייב לדאוג להמציא כסף, שזה נושא אחר, שאז אולי כל העולם מנסה לעשות את זה בהצלחה בזה, אבל גם לאנשים שלא עובדים לעבוד, זה לא רק לפיד בארץ. אבל זה לא תמיד אומר, אבל בעיקרון האם יש אפשרות כזאת. אני גם כן התלבט, אני קצת מדיין פעמונים, תמיד יש בעיה ש... יש לי לבטים מוסבים מהלכתיים, אנשים לוקחים הלוואות שהם לא יכולים להחזיר. בעצם במדינת ישראל מאוד קשה לבנות חובות. הבעלי חוב, מה שכן יכולים, יכולים לראות את החיים של החייבים, אבל לראות את הכסף מאוד מאוד קשה, חוץ ממה שקראת, יש איזשהו משכון של בית או רכב. אבל שם דברים מאוד מאוד קשה, ויש תהליך של בדיקת יכולת, שמאוד מקשה. ואנשים כאילו מנצלים את זה, לפעמים זה מוצלח, לפעמים קשה להם, אבל כמובן מאוד קשה להוכיח שלא קשה. אז תמיד יש בעיה כזאת, עד כמה אני מנסה להמריץ לאנשים שהם ישלמו חובות, עד כמה באמת נוסעים ונותנים עם החייבים. אז זאת אומרת, שאלה מעניין, מה קורה בדין את המלכותא, שמגביל את היכולת לתבוע חובות ולממש חובות, האם אני אומר, לא, האם האדם נסלח אומר, תשמע, זה מה שהממשלה מכריחה לשלם, ויתר, שהוא יעבוד, או שנגיד שיש עליי מדין תורה איזשהו חובה אישית, שלא כפוף לדין את המלכותא, שאני צריך לדאוג לפירעון החוב. אני חושב שגם כן יש מקום, זה קצת קשה לי, במיוחד לפי הראשון, לפי רש"י, שזה הן שלך צדק, בכל זה כל מקרה שאני קיבלתי עליו התחייבות. בתוספות הוזכר עניין של משכון, מה קורה לגבי חיובים אחרים, לא בהלוואה, אני מישהו הזיק את חברו, יצאו מהדרכים והיה חייב לו. אם גם במקרה כזה יש אותם חיובים של קריאת ברכות מצווה או לא. אז זה אני באמת לא יודע, זו שאלה מעניינת. לא נראה לי שיש נפקמים מצד המקור, לכל היה מקום לחזק. מצד הפסיקה ושולחן ערוך לא נראה לי שיש שוני במהלכי גבייה במקור החוב, אם זה הלוואה או חיוב מרצון או זה אפילו חיוב של נזק או גמירה או משהו כזה. כן, גם בסוג הכפייה גם כן, לכל יש שוני גדול אם זה חובת ממון או חובת גברה. הרעש אומר שזה רק כפייה בשוד ולירידה נכסיו. אז זה ברור שהרעש חושב במונחים של כפייה מדין לולב ולא מדין ממון. הרמב"ן למטה מדבר על ירידה ונכסיו. לא ברור בתוך הרמב"ן למה. זאת אומרת, יש לו איזשהו ביטוי מה אכפת. אם אתה כופה בשוטים, אז תגבה מנכסיו, מה אתה... בשביל מה הסיבוך הזה? כלומר, אם אני יכול להכריח מה השוני בין הסוגים שונים של הכפייה, אז משתמש שזה מדין כפייה, לא מדין ממון לגבי. כלומר, הדרך הפשוטה הייתה לגן רז'ו אומר ככה, יש כפייה מצד חובת הגברה, ולא מצד כלכלי, אילו היה מצד כלכלי, אני אומר פשוט ממון יגבח, והיינו גובים, אז למה קופים? אנחנו צריכים להכריח אותו כדי שהוא ישלם. עכשיו מה הרמב"ן סובר? גם הרמב"ן סובר לא, זה גם חיוב כלכלי, וממילא זה פשוט ממון יגבח,
או שהוא אומר, לא, זה כפייה, אבל זה כפייה אפקטיבית. למה לעמוד על הראש ולשכנע אותו ולהביץ לו עד שהוא משתכנע? אני אשכנע אותו בכוח. לא, הוא צריך להגיד רוצני, זה לא כמו כן. הוא צריך לרצון. זה איזשהו כפייה יותר פשוטה, בלי אלימות.
אם אני אומר שזה גם ילדה אנחנו, ולא רק ילדה אנחנו, זה לכאורה חייב להיות מוסרי. אם הייתי אומר שזה חוב כלכלי, פשוט היינו יורדים לאנחנו, ולא היה זכות לשוטים בכלל.
נכון, הרשב"א הוא פשוט, שזה חובת גאווה. ברמב"ן אני יותר מתלבט. הרמב"ן יותר פתוח. אם אני אומר, זה כפייה בשעותים יותר אפקטיבי, או שהוא אומר, לא, זה גם כן, זה בעצם כפייה כלכלי. כמובן, צריך לבדוק האם לפי המגבלה הזו של הרשב"א, האם זה באמת מוגבל. יש מקרים שאני יורד מנכסה. אולי גם כן הרשב"א קיבל חלק מהסייגים שטלסות שציינו, ואולי במקרים אחרים יש, בוודאי יש חובה כלכלית, זה צריכים לבדוק את זה. אתה עושה בכתיבה, סליחה, זה שיבור. אתה עושה בכתיבה שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת, והיא מאוד מאוד מתקשה להבין אותה, ואנחנו מתקשים להבין את הקושי. אתה עושה שואל איך אדם יכול להשתבד בכתיבה כשאין לו כך. הוא בחור ישיבה, אין לו דרוש על הנשמה שלו, והוא מתחייב ל-200,000 שקל ו-500,000 שקל, מה שהוא מתחייב. אין לו כלום. זה באמת קשר. לכל זה, אתה כאן מתעלם מכל הנושא של שברדות. לכל אדם יכול, כלומר, שיבור, כלומר, כל המחלוק בגבר, אם יש דבר כזה ששיבור נכסים. כבר לא דנה, אין שיבור הגוף. למה אני אישית לא יכול להיות חיה? נכון. החיוב הזה הוא לא שווה הרבה. אם אין לי שום כסף עכשיו, אז אין יכולת עכשווית לממש את החובה האישית הזאת. אבל למה אי אפשר לקבל חובה אישית? שאני חיה, ולכי שיהיה לי כסף. או אפילו מנהל, אף פעם לא יהיה לי כסף, אבל אני מתחייב אישית לשלם. למה זה לא חובה? האם תוספות באמת לא מקבל את הרעיון הזה של שיבור הגוף? אז אפתי אחת להגיד אם החינם שתוספות חושב שההתקייבות צריכה להיות ריאלית. כלומר שאין, כיוון שמשמעות של שיבור הגוף שאני אשלם מנכסי, במקרה שאני אין לי נכסים, אז אין לי שיבור על זה למהלכות. אפילו אם אחרי שזכר ואותם נכסים הלכו לעולם, יש לי נכסים אחרים, אפשר לגבות מאותם נכסים, אבל בשעת ההתחייבות חייבת להיות בסיס לגביית החיוב הזה. אופציה אחרת שאני חושב שהוא חביב, אני לא יודע אם זה כוונת תוספות, שזה דין מיוחד בכתובה. בכתובה היא דין מיוחד שרק ניתן לגבות מנכסים, מקרקעות. אם אתה תלויית לא משתבדל לכתובה, יש ישנים שאומרים אפילו בגירושין שאי אפשר לגבות מנכסים. אז בעצם אולי יש לכם להגיד שכתובה מאופיו הוא באמת שיבור נכסים. באמת בהלוואה יש דבר כזה של שיבור הגוף, אפשר ללוות. זה תחייב אפילו בלי שום נכסים. אבל כתובה זה דבר אחר, ובעצם תוספות רק שואל על כתובה. היה מקום לחשוב שאולי רק שואל על כתובה, בגלל שזה מקרה קיצוני, שאדם מתחייב המון כסף שאולי אין לו. אבל לפי תפיסה הזאת, אולי זה דין מיוחד בכתובה, בגלל שאופי חיוב כתובה זה קשור לנכסים. אוקיי. עכשיו גם הסוגיה של שיבוד דרייתא. מה עומד מאחורי העמדה של שיבוד דרייתא? איך שיבוד נוצר? אז אפתי אחת להגיד שבעצם מה זאת אומרת שיבור הגוף? אדם מתחייב לשלם. בואו ניקח מתוך הנחה שלא נקבל בבית תעשות, או הפירוש הראשון שאני
אצלו.
ונעלה שבעצם יש שיבור הגוף. אני מתחייב לשלם. מה זאת אומרת לשלם? ממה אני אשלם? אחייך לך, אני ארקוד לפניך? לא, אני אביא נכסים לך. אז עצם, אז אם משמעות שיבור הגוף זה בעצם שאני אביא נכסים, בעצם הנכסים משתבדים כפעולה משנית. זה התוקף והיישום המעשי של שיבור הגוף זה מה? שאני אשלם. אז זה נותן לך זכויות מסוימות בנכסי. אז זה איזשהו השתבדות אוטומטית. אבל מילים אחרות שהנכסים די נשאר ערביין עבורה. הנכסים הם עריבים בשבילה. מה זאת אומרת הם עריבים? זה המשמעות של הפיראון משיבור הגוף שנפרעים מנכסיו. די השנייה אומרת משהו אחר, שהעריבות הוא מדין עומדה. אדם נותן לי, עושה לי טובה, מעבר לי כסף, למה? הוא מעבר לי כסף בגלל שהוא רואה שיש לי נכסה. זה כמובן, זה הפרדוקס של החיים. זה תמיד היה כך, שרק לאנשים עשירים הבנקים מוכנים ללוות כסף. כשאתה באמת צריך כסף, בגלל שאין לך, אז אף אחד לא מוכן ללוות. כשיש לך כסף, אז מקבלים כל מיני הצעות מכרטיסי אשראי, מבנקים ללוות עוד ועוד. אוקיי, בסדר, אבל זה תמיד היה כך. אז בעצם אדם מלווה ללווה כדי לקבל שיבוד. אם מחר הלווה יפזר כל מכסיו והמלווה לא יהיה יכול לממש, הוא לא רוצה בזה, אז הוא נותן כסף כדי, ויש איזשהו עומדן הדמוכה, הוא נותן כסף כדי לקבל זכות קביעה בנכסי הלווה. אוקיי, עכשיו כמובן, למדנו מהשיבוד הלבדה, אנחנו לא, בשיבוד הדרייתא אנחנו יכולים להגיד, שתי הצעות הללו יכולות להיות הבסיס לשיבוד הדרייתא. השיבוד הלבדה הוא צריך לדחות את שתיהם. התארות הראשון יותר קל, אין חובה אוטומטית, זה חידוש, אני לא אומר שזה פרה אדומה חידוש, אבל זה חידוש, לא צריכים להגיד את זה, זה לא, אולי זה סביר, אבל זה לא הכרחי, ובאותו מידה זה סביר להגיד, לא, כן, ששיבור הגוף זה שיבור הגוף, לא נותן הכל נכון. לגבי אומדן זה דבר מעניין, כאן יש אופציות שונות, כאן אופציה אחת להגיד שאני הגדרתי את זה אין אומדן המספקת לחיי. כאן ניתן לדבר על כמה דברים, על כמה גוונים שונים של האופציה הזאת. אופציה אחת הייתה שלא, אולי אדם לא ייתן כסף לזה, אין אומדן דמוכה. אופציה שנייה להגיד שמבחינת האומדן יש גם, אין סיבה שייתן כסף, לא יקבל סכום, אבל זה לא מספיק. צריכים לפרק מה שרוצים. אי אפשר ליצור קנייניהם באומדן. אפשר להשלים פרטים כאלה ואחרים, אדם ש... למדתם את הסוגיה של דברים שבולב, אז יש קידושים, יש הקנאה, אבל בטוען שלא הייתי מקנה אם הייתי יודע. אז אם זה אומדן נמוכה, לפעמים התנאה יכול לבטל את המחר. האם אומדנה יכול ליצור מחר יש מאין? ליצור התחייבות חדשה סתם? אז כאן זה יותר מחודש. אז כאן יכול להיות שמישהו יגיד שאין אומדן, או אין אולי יש אנשים שמוכנים לעבור כסף בלי שום סיבה, לתמורה. אופציה שנייה, מבחינת הערכת דעתה אולי יש, אבל אומדנה כשלעצמה לא יכולה ליצור קניינים ושיבודים. אמציה שלישית יוצא תקפה, וזה כבר מפורש כרצפה, שהוא לא מכיר בקניין חלקי הזאת. הרצפה יש לו ביטוי כזה שאין קניין לחציים. האמת היא שאחרי הסוגיות של דן בהם אנחנו קצת מתקשרים להבין. יש קניין לחציים, יש קניין פירות, יש סחירות, יש שאלה, יש קניין לזמן. מי אמר שאין קניין לחציים? כנראה הוא חושב שאין זכויות אמיתיות, אין זכויות שימוש, יותר זכויות עתידיות. אז הרטב"א אומר כנראה שאם אין העברת סמכות שבועה מימוש עכשיו, אבל אם האדם, אם הלווה לא ישלם ומקבל את כל הקרקע, זה לא מספיק. אז הביטוי הוא באמת קצת בעייתי. אבל הטענה יכולה להיות קיים. מה נפקמינה? אז כאן באמת נפקמינה בין הדעות, מה קורה, מה דם שיבוד עליו דרייתם, הוא שיבד זה במפורש. אנחנו דיברנו, אם אני מדבר מצד, נגיד, כמו הרטב"א, אז כאן יכול להיות שגם אם שיבדה מחירוש זה לא. לא מכיר בקניין כזה, זה קניין דברים, זה קניין עתידי, זה לא קניין, הקניין צריך לתת איזשהו זכויות עכשיו. אז כאן מחור זה מחלוקת רש"י ותוספות, דברים ברש"י לא כל כך מפורשים, רש"י שדם בפירוש השיבוד חל, בתוספות משתמש אפילו שדם בפירוש אין שיבוד, לפחות מן התורה. אוקיי? הראשונים שואלים שאלה אחרת, שזה גם כן שאלה מעניינת, וזה אולי גם כן נוגע לגבי המקורות כאן. הוא אומר ככה, גמרא אומרת שאין נשבעין על קביעת שיבוד קרקעות. אז תוספות ורמב"ן שואלים, אז אבל מנדה משיבוד דרייתא, אז בעצם בכל הלוואה, ואולי בכל חוב אם נקבל נבקת בתורה, יש שיבוד נכסים. אז איפה יש שבועה במודה במקצת? אז תוספות אומר, אינה חינני בשטר אין, ומדרייתא ולוואה גם כן אין, אלא אם כן מדובר במקרים מיוחדים. למשל, אין לוואה קרקע. או הפוך, שיתנו בפירוש שהקרקע לא משובה. אבל אין החינמי במדרייתא לפני תקנה שעקרו שיבוד נכסים מנבל פה, אין החינמי. השבועת מאוד מקצת היה מצומצם למדי. הרמב"ן יש לו תירוץ אחר, ששוני הם פירשו את השיבוד, סליחה לא שורך, הם פירשו את השיבוד או לא. דרך אגב, יש גם כן שאלה דומה, יש לי אחת, אמנם זה לא מסקנה, יש לי אחת בגמרא שפרוזבול, שהשביעית אינה משמעתת חוב עם שיבוד נכסים. אנחנו פוסקים נגד, אבל יש לי כזאת בגמרא. אז שם גם כן, אתה עושה שאלה, פחות או יותר אותו שאלה, לפי אותו דעה, אז בעצם ביטלת, אם אני מצרף את זה עם שיבוד דרייתא, אז מה השוני בין מלווה בשטר מלווה בפה, שניהם יש שיבוד נכסים, ואין בשמיטה בעצם לא משמעת את כלומר. אז הרמב"ן אומר שיש שוני בין פירשתי את השיבוד בשטר, או מדין שיבוד דרייתא. זו טענה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה, אולי יש דרכים שונות להסביר את זה, אבל בעצם יצא שיש שוני בין שני סוגי שיבוד. שיש שיבוד אוטומטי מצד שיבוד הדרייתא, שזה אני רואה בו כאיזשהו זכות גבייה, כלומר שבעצם יש שני דרכים להחלת שיבוד, עם תוקף שיבוד מאוד מאוד שונה. שאם זה שיבוד אוטומטי מדין ערב, כאן אני מסתכל עליו רק כאיזשהו זכות גבייה, אבל אם יש שיבוד של שטר בצורה מפורש, כאן אני אומר שזה הקנעת, הקנעה ממשית. והנפקמינה תהיה לגבי קבירת שיבוד קרקעות. אם זה רק ערב, אז בעצם שם אני רואה עיקר החיוב זה מה? זה שיבוד הגוף. ואני לא רואה, ואינני רואה השיבוד נכנסים כעומד במרכז, זה בצורה משנית, אם לא יפרע, אז גם כן יהיה לגישה, המעבר יכול לגשת לנכסים. אבל על זה לא ויכוח. זה לא מעשה, מה שיקרה, אולי זה יקרה בסוף, אולי זה לא יקרה, אבל זה לא ויכוח, הוויכוח על הכסף. כסף ההלוואה שזה לא קרקע. אם נכתב בפירוש בשטר, אז כאן הדברים שנכתבים בשטר הם ממש במוקד העניינים, וכאן יש לא רק דרך חלות שיבוד שונה, אבל גם כן אופי הקניין שונה. אוקיי, למעשה גובים מן הקרקעות לא מן הטלטלים, ויש מחלוקת למה. יש גם כן שוני בין קרקע, סליחה, בין מלווה פר ומלווה בשטר. וכאן יש דעות שונות למה. אז כאן רק, אז בעצם יש, למעשה היום יש שיבוד נכסים רק באחד משני מקרים. רק במילוי שני תנאים. אחד מלווה בשטר ואחד בקרקע. במלווה פה ומטלטלין אין. הרמב"ם סבור שיש שוני ביניהם. שהשוני בין שטר למלווה פה זה רק מדרבנן. אבל מדרייתא גם במלווה פה יש שיבוד נכסים. הרמב"ם לעומת רוב הראשונים סבור אבל שמטלטלין שונה, שמטלטלין מופקעים בשיבוד נכסים. מה? אז כאן כנראה הרמב"ם סבור ששיבוד תלוי בסמיכותה של המעווה. המעווה סומך דעתו, אז זה רק בנכסים שהם נכסי דלוניים. זה גם כן, זה קיים עד היום, שנכסים דלוניים מהווים בסיס להלוואה, בגלל שזה קיים. רכוש אחר שזה יכול להתנדף, זה הרבה יותר בעייתי לקבל הלוואה במשכונה. בגלל שזה השוני, אז כמובן יש מקרים חריגים שמסתמכים על נכסים מסוימים שהם קבי וקיימה, שכאן אני אומר שבאמת מסתמכים עליהם, ואז הם נתפסים בשיבוד. יש גמרא שגם לרב יש את הגורף גובר פורנה מהם, יש איזשהו גמלים עיקרים ועמידים ולא יודע, לא מתים, לא בורחים, לא זה נכס, זה נכס נכס, זה גם יקר וגם קשה להבריח וגם מפורסם וגם לא מת. יש דיון גמרא לגבי עבדים, ויש גם מאוד מקרה של השתבדות מטלטלין אגב כך. אז למרות שלפי הרמב"ם המטלטלין לא משתבדים וזה דין דרייתא, יש כל כך הרבה חריגים שהנטייה להסביר את הרמב"ם בכיוון של גמירות דעת. אוקיי, פעם הבאה נדבר על השמי בין שטבים ומלוותיה ומה אופי התקנת חכמים. אבל לעת עתה נדגיש שבעצם המסקנה פחות או יותר שווה בין שתי הגישות. ובעצם הלכה למעשה אין כל כך הרבה נפקא מינה עם שיבוד דאורייתא ושיבוד דרבנן, אולי נציע פעם הבאה כחלק מנפקא מינה ונסביר. אבל בעצם כולם מסכימים שמלווה בשטר בקרקעות גובים, מלווה על פה או מטלטל לא גובים. השאלה היא מאיפה אני מגיע. לפי ידי ששיבוד דאורייתא בעצם היה צריך להיות שיבור על הכל, כשמטלטל לפי רמב"ם זה חריג, ובמטלטלים ולפי שאר ראשונים ומלווה על פה זה בעצם רק תקנת דרבנן שהורידו את הוריד את השיבוד. למען דם השיבוד לא עבדה, ראית זה בדיוק הפוך. האי שיבוד זה בעצם ברירת המחדל, זה נקרא. והגבייה של שטר מקרקעות, זה אני רואה בו כתקנה מיוחדת. אבל למעשה, מה ההבדל? לא הרבה. יש עוד מחלוקת מאוד מעניינת, שלכן נוגעת לאופי של השיבוד. זה מחלוקת רב אביה בפסחים, האם גובה מכאן לבא או למפריע. ומה נפקא מינה? גמרא מפורש שבוודאי שהמלווה מבטל את הקדש או הקנת הלווה. זה בוודאי נכון. כל המחלוקת מה קורה לגבי המלווה. מה קורה אם המלווה הקדיש או מחר כשזה יהיה ביד הלווה. זה דבר אחד שהרב ציין, שזה רק אם הוא גובה את הכסף בסוף. כלומר, במקרה שזה אף פעם לא מגיע לגבייה, אז ברור לכולם שזה לא מכאן לבא ולא מפריע. זה רק מפריע, יש שם רק מפריע אם בסוף שהוא גובה. זה דבר אחד, זה בהחלט נכון. איך להגיד את המחלוקת? אז כאן מחר זה, היה מקום להגיד שזה בדיוק המחלוקת. שלמד אמר מכאן לבא הוא גובה, כאן אני רק רואה בזה כזכות עתידית. זכות עתידית. ולמד אמר למפריע, כאן באמת יש בעלות חלקית. יש בעלות לגבייה. אופציה אחרת שאולי הוא קצת ניסוח קצת שונה, אולי זה קשור עם זה, אולי לא. להגיד שיהיה שוני בין קניין גוף השדה או רק השווי שלו. שאולי בעצם למלווה יש, אני מגדיר את בעלותו על הקרקע כשווי של הקרקע. כאילו יש לו את הכסף שלו בתוך הקרקע וזה מה שהוא יכול לממש. צריכים להגיש שאפילו מנם למפריע מחור זה רק לגבי הקדש והקנאה. מה קורה לגבי הרווחים כל השנים, הפירות? זה נכון פשוט שזה ללווה או ללוקי הלווה, ואין למלווה שום זכות לקבל את הסחירות או הפירות. וכאן השאלה, אז למה רב אומר לגבי היכולת להקנות? הוא אומר, למה היכולת להקנות או להקדיש שונה נגיד מאכילת פירות? למה אני אומר למפריע לגבי אכילת פירות? אז כאן יכול להיות שכאן נגיד שבאמת להעביר לאחז לא משנה איזה זכות יש לי. נגיד שיש איזשהו זכויות מפוצלות בין הבען ובין דברים אחרים, אבל זה לא משנה לי איזה זכות שיש למעבר, הוא יכול להקנות או למכור את זה. בואו נזכיר בפנים, הבא ימר, מפרי הוא גובה, כיוון דמטי זמנה ולא פערי,
בגלל מות לא מפרד לי מעיקר בשוט האביקאי. כם שיהיה זמן ולא פרה, זה מתגלה שזה בשוטה. בשפר אקטש ושפר זפן. הביטוי בשוטה, שזה בצהוב, יש לו משמעויות שונות בגמרא. לפעמים הכוונה הוא ברשותו, רק בבעלותו, ולפעמים זה בעלות לעומת רשות. נגיד, יש סוגיה מפורסמת לגבי גנב לא נתיישו הבעלים. שניהם הם יכולים להקדיש, זה בגלל שהם שלו, וזה בגלל שאינו ברשותו, כששלו מראה על איזושהי זכות משפטית הלכתית, וברשותו, פירושו בוודאי בגנב, איזושהי שליטה מעשית. מה בדיוק הביטוי? ולפעמים הביטוי ברשותי כאי זה רק בעלות. לא כך ברור לי כאן, האם ברשותי זה ממש בשליטתו, או רק ברשותו שזה בבעלותו. רב אמר מכאן לבעוגה, וכיוון די ילוהב לי זוזי, המסעות לבזוזי, השטח וחדש וקפני, ויש תמיד יכולת לסלק אותו בזוזים. כלומר, הלווה תמיד יכול לעשות מה? לפרוע את החוב. וזה מה שרב אומר, היכולת לפרוע את החוב מנוגד לרעיון של בעלות. כאן, לאחר ניתן לדבר על זה בשני... לשני כיוונים. אחד, היכולת לפרוע את החוב זה סימן שיש לו זכויות, שהזכויות שלו מוגבלות, רק לשווי הזה. אם היה לו זכויות בבניין, הוא היה יכול לדרוש את החפץ עצמו. האופציה אחרת, להגיד שבאמת היכולת לפרוע הוא גורא. שברגע שיש זכות לצד אחד לסלק את השני, זה עצמו מקנה לו סמכויות יתר. כאן יש כמובן מקום לשאול מה האופי הדין של סילוק בזוזה. האם זה פירעון החוב? או אולי זה באמת ממש סילוק, זה לא רק פירעון החוב. שמפירעון החוב מסלק הסיבה לגבות. אולי נוכל להגיד שבאמת הסילוק הוא בעצם הוצאת הלוקח, המלווה מהסדר. יש דיון בגמרא, הגמרא לא מקשרת את זה עם דברי רב אביי, האם לוקח יכול לסילוק בזוזה. כלומר, בוודאי הלווה יכול לפרוע את החוב, ואז אין למלווה טענה. מה קורה אם אין לו לווה כסף? המלווה מגיע ללוקחי הלווה. עכשיו, לוקחי הלווה רוצים להישאר בבית. אז אומרים, תשמע, אנחנו נשלם לך. אז כאן יש, זה לא ברור מהגמרא, האם זה, יש דין בגמרא, האם זה תקף או לא? האם המלווה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה את הקרקע, אני לא רוצה את הקרקע. או שלוקח ומי לא, קח את הכסף. ובנקודה הזאת אולי תלויה בזה. מה שמאוד מעניין, זה היה צריך להיות תלוי בזה, הגמרא לא מקשרת את זה עם דברי אביי ורב. מה שמאוד מעניין, הגמרא לא מקשרת עם זה עם אף אחד אחר. הוא אומרת, מתייחסת למחלוקת הזאת, אבל אף פעם לא מבארת לנו איפה המחלוקת. למען דאמר שיש, הגמרא לא אומרת מי המען דאמר. האם זה רב אביי, אנחנו לא יודעים. אז הגמרא לא סותרת את זה, אבל לא מעלה את זה כאחד מנפקא מינה ממקום רב אביי. מצד הסברה, בכל זה, זה כן יהיה קשור. כפעם הבאה נמשיך עם הרב שידור, ובין אדם פרסום.